טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים מסכת אבות, לקראת סיום פרק ג' משנה של רבי אלעזר בן עזריה, נקראת המשנה מקום מספר 1, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה, אם אין בינה אין דעת, אם אין דעת אין בינה, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה, אין קמח. הוא היה אומר, כל שחוכמתו מרובה עם מעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו, שנאמר, והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר, ארץ מלאכה ולא תשב. אבל כל שמעשה מרובים בחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזים אותו ממקומו, שנאמר, והיה כעת שתול על מים, ואל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. טוב, לפני שנבין מה רבי אלעזר בן עזריה אומר, נבין מי היה רבי אלעזר בן עזריה. מקום מספר 2, תנה בדור השלישי, נתמנה זמנית לנשיא במקום רבן גמליאל. הסיפור המפורסם מסכת ברכות, שרבן גמליאל הנהגתו הייתה קשוחה, קפדנית, וחכמים החליטו שהוא פחות מתאים להמשיך את הנשיאות, ואז היה שם הסיפור, שבסוף החליטו למנות מישהו אחר במקומו, והתלבטו את מי למנות, עד שהגיעו למסקנה שרבי אלעזר בן עזריה הוא הכי מתאים. אבל לפני שהוא תמנה, הוא הלך להתייעץ עם אשתו. כן, מינוי כזה לא מקבלים בלי הדרכה, העצה של האישה. ואז אשתו אמרה לו, תקשיב, אין לי בעיה, אבל אתה נראה צעיר. עירו צעיר, כמוכם, ראש ישיבה, זה לא נראה טוב. יותר מדי צעיר, בלי זקן, בלי זקן לבן. טוב, ואז נעשה לו נס, אומרת הגמרא, נכון, ונעשה כבן 70 שנה. מה הנס שנעשה לו? כן, זקן לבן וכו', נראה, לפחות קצת, נראה יותר מבוגר. מה שאנחנו בגלל של פסח, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. בלכמה הוא היה? אז בואו נראה. לפי הבבלי הוא התמנה בגיל 18, ולפי הירושלמי בגיל 16. לפי הירושלמי היה יותר צעיר אפילו. תלמידו של רבי יוסי הגלילי, היה חבר מובהק לרבי עקיבא, וכן חבריו של רבי ישמעאל, רבי טרפון ורבי יהושע. היה דור עשירי לעזרא, בקיצור ייחוס רציני, דור עשירי לעזרא הסופר. כהן ועשיר מופלג. למה חשוב שיהיה עשיר? למה חשוב שיהיה עשיר? לא תלוי באף אחד, מצוין. כשאדם תלוי באחרים, הוא לא תמיד עצמאי. שתסבירה לי פעם, מה זה המושג אסיר תודה? אם אני מקבל ממך כסף, אני אסיר תודה. מה היא אסיר תודה? אסיר מלשון, אסור, קשור. בית האסורים היו קושרים את האסירים בשלשלאות. כשהאדם עושה טובה למישהו, אז הוא קשור אליו במודע, בתת מודע. מדינת ישראל הולכת לאט ומשתחררת מהתלות בארצות הברית. זה מתנה, זה ברכה עצומה. כי אנחנו תלויים בהם, אז מותר להם להתערב, כמו שקורה לצערנו. אז אדם צריך להיות, עושר זה דבר חשוב, כי הוא לא תלוי באף אחד, וגם יש לו קשרים טובים אולי עם הרומאים, ששלטו באותה תקופה. עשירותו שימשה כמשל בפי החכמים, רבי יהושע אמר עליו, אין דור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו. פשוט המקרא קבע כלל דיברה תורה כלשון בני אדם. אמרו עלה משמת רבי אלעזר בן עזריה בטלו עטרות חוכמה. בקיצור אחד מגדולי התנאים במסכת משנה באבות, זה משהו. נתחיל. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. מה הבעיה במשפט הזה? מה הבעיה? נורא סותר. אמרת, אם אין תורה, אין דרך ארץ. ואחר כך אתה אומר, אם אין דרך ארץ, אין תורה. מקודם אמרת שלא יכול להיות דבר כזה. אלא צריך להבין מה הנקודה. מה זה בכלל דרך ארץ? אנשים רגילים לחשוב שדרך ארץ, נימוסים שמקובלים בכל חברה, אבל המושג היותר פנימי שדרך ארץ זה מידות מתוקנות. נתחיל במשפט הראשון, אם אין דרך ארץ, אין תורה. מה הכוונה? נתחיל ברבי יונה, מקום מספר 4. אם אין דרך ארץ, אם אין תורה דרך ארץ, כלומר, מי שאינו יודע תורה, אינו שלם במידות של דרך ארץ, כי רוב מידות הטובות שיש בדרכי העולם, בתורה הם. אם כן, בלא תורה, לא יהיו דעותיו שלמות בדרך ארץ. כלומר, התורה זה מה שמכוון את ההדרכה של האדם. בתורה יש מצוות עשה, יש מצוות לא תעשה, שנוגעים במשרים או בעקיפין למידותיו של האדם. כמה התורה מחנכת על מצוות צדקה, מצוות נדיבות, מצוות חסד, ואתה לה רק כמוך. כלומר, התורה נותנת לאדם את ההכוונה במה להיזהר, במה לא להיזהר. זה מוגדר. אז אדם שאין לו תורה, הוא יכול להיות אדם נחמד, אבל הוא מצליח להיות נחמד בצורה כללית. בפרטים הקטנים הוא יכול לחפף. לכן התורה נותנת לאדם את הכיוון, נותנת את המטרה, נותנת את המצוות, יש שולחן ערוך, ויש מוסרים, ויש אמונות. התורה זה הכוונה הכללית, מצוין. מה זה המשפט השני? אם אין דרך ארץ, אין תורה. אומר פירוש רבנו יונה, מקום מספר 4, אם אין דרך ארץ, אין תורה, רוצה לומר שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות, ובזה תשכון התורה עליו, שאינה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. זה נושא שאני רוצה לפתח אותו יותר. אחד הדברים שמרחיקים אנשים מלהתקרב להשם יתברך, שרואים אנשים המכונים דתיים מתנהגים בצורה לא ישרה. ואיך יכול להיות דבר כזה? שאדם לומד תורה, והתורה לא מיישרת אותו. תשובה, מה שרבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין דרך ארץ, אין תורה. כלומר, יש שני סוגי אנשים. כולנו עובדים על המידות שלנו. משתדלים, יש עבודת המידות, מסכת אבות, היא גם עוזרת לנו לעבודת המידות. אבל הרצון שלנו הוא רצון טוב. מצליחים, נופלים, מצליחים, נופלים, אבל הדרך ברורה. יש אנשים שהמידות שלהם הן לא טובות, אבל כשהם לומדים תורה, הם לא לומדים תורה במגמה לשפר את המידות. יכול להיות שהם ימדו גמרא ודברים אחרים, אבל פחות יעסקו בבניין האישיות. דבר כזה יכול להיות יותר גרוע. אני קורא את דברי הרב צבי יהודה, מקום מספר שם. אבל לפני כן, מה זה דרך ארץ קדמה לתורה? מה זה קדמה? קדמה במה? מקום מספר 8, יפה. אמר רבי ישמעאל בר רב נחמן, 26 דורות, זה המקור. קדמה דרך ארץ את התורה. כלומר, מאברהם עד משה רבנו עברו 26 דורות. אך העוד הכתיב לשמור את דרך עץ החיים. דרך זו דרך ארץ, אחר כך עץ החיים זו תורה. אתה רואה שהתורה חילקה כמה שנים? 2448, נכון? עד שניתנה. בינתיים למדת. הרי מתחילים ילדים ללמוד איתם בראשית, נכון? לא ממתן הר סיני. השבת, השבת זה מתן תורה. שבת יתרו. אז אתה רואה שהיו הרבה דורות, ואתה רואה במיוחד באבות הקדושים, אתה רואה את ההתנהגות, עוד לפני תורה, התנהגות פשוטות, גם התנהגות נעלות ביותר, אבל דרך ארץ צריכה שתקדם לתורה, על גבי הבסיס הפשוט, הבסיס הטוב, על גבי זה ניתנה תורה, אבל אדם שלא מתקן את מידותיו, התורה יכולה להפוך לו לרועץ. אני קורא מקום מספר 7. מידות אלה של ישראל הם הקדמה למתן תורה. דרך ארץ קדמה לתורה, דרך ארץ אנושי, מידות טובות ונימוסים של המתוקנים שבגויים. יש דברים שצריך ללמוד בגויים. יחזקאל הנביא מוכיח את עם ישראל, כמעשיהם של הגויים למדתם. איזה מעשים, אה? רעים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לעומת זה כמה פסוקים, פרקים אחר כך, כמעשי הגויים לא למדתם. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? כמעשים הרעים למדתם, כמעשים הטובים לא למדתם. יש הרבה דברים באומות העולם שאפשר ללמוד, לא לזלזל. דברים מתוקנים. מתוך מידותיו של אברהם אבינו, אנו ראויים וזכאים למתן תורה על ידי משה רבנו, נכדו של אברהם אבינו שקיבל תורה מסיני, כמו הפרשה שלנו. אפשרות קבלת התורה נמשכת מקדושת הגזע הישראלי. מידות קודמות למצוות. רבי חיים ויטל כותב, שהספרו שערי קדושה, אני חושב, לא כתוב מידות בתורה. איפה כתוב בתורה אסור לכעוס? אסור תאווה, אסור גאווה, אסור עצלנות, אסור... כתוב מצוות. הוא אומר, לא צריך להיות כתוב, זה כל כך ברור, זה התשתית. כשהאדם אין בו מידת החסד, למה שהוא ירצה להביא צדקה? למה שהוא יהיה נדיב? כשהאדם יש לו כעס, אז כל הבן אדם לחברו יכול להיפגע. זו תאווה, הרבה באדם, מצוות המדען המקום יכולות להיפגע, כלומר המידות זה התשתית, זה העמודים עליהם נבנה אחר כך התורה. מידות קודמות למצוות, הדרך ארץ המוסרי, קודם ויסוד לתורה. בסוף מסכת יומה כתוב שקידוש השם של תלמיד חכם או להפך, חילול השם תלוי במידות טובות, לא כתוב במצוות. כשרואים דתיים שמתנהגים בצורה לא טובה, זה מרחיק, זה יוצר חילול, חילול משון, חלל. חלל, אם הוא התלבט אותו אדם שאינו שומר תורה ומצוות, האם לחזור בתשובה או לא, שהוא רואה דתיים לא מתנהגים יפה, זה יוצר אצלו חלל, חילול השם, הוא לא רוצה להיכנס. המידות הם עצם יסוד אופי של האדם. גם ב9 נקרא, אם אין תורה, אם אין דרך עצם תורה, חוזר היה ומדגיש רבנו הגדול הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, בשיחותיו כי לימוד התורה חייב להיות מתוך תיקון המידות, והיה רגיל להביא דברי הגמרא הנוראים, זכה, נעשית לו התורה, שם חיים, לא זכה, נעשית לו שם המוות, כי אם אדם לומד תורה, ולא זיכך את המידות שלו, הוא יכול להיות יותר גרוע מאשר דברים חריפים כתוב. והיה חוזר ומשנן באוזני תלמידיו, כי ייתכן תלמיד חכם גדול בתורה, אבל יהיה בחינת לא זכה ותורתו נעשית לו סם המוות. יכול להיות רב אפילו גדול. אתה רואה בכעסים, בהקפדות, בדיבורים שלו, איך זה יכול להיות? הוא יכול ללמוד הרבה גמרא, הרבה פוסקים, אבל לא למד התשתית, היסוד, לא עבד על המידות שלו. אז נעשה לו סם מוות חריף, ויסוד הכל הוא מידות. ולכן קבע הרב צבי יהודה, וחיה בישיבה לימוד בספר הלכות לשון הרע, חפץ חיים ושמירת הלשון. אתם יודעים, ישיבות, מרכז הרב ושלוחותיה, אין משגיח. ישיבות החרדיות יש משגיח, כמעט בכל ישיבה. בודק אותך, אתה לא יכול לצאת כאן. יש משגיח ש... מרכז הרב לא היה משגיח. הרב קוק לא רצה משגיח. הוא אומר, אדם לא מתורה, צריך שלא משמעת עצמית, מתוך בחירה. אבל בדבר הזה הוא לא ויתר. הוא חייב ללמוד, לא זוכר כמה זמן, 20 דקות, חצי שעה, חפץ חיים ושמירת הלשון. חפץ חיים זה הלכות, שמירת לשון זה המוסרים, שאדם לא יחשוב לדבר לשון הרע ולמטה הלכות. למה? שכן שמירת הפה וקדושת הדיבור הוא המפתח לתיקון המידות. מישהו מזוקק בשפה שלו בלשון, זה פתח לכל המידות טובות. וידוע שעשה מסתובות כזה, צהל היה שולח תלמידים לישיבת מרכז הרב, כדי ללמוד מידות והנהגת בן אדם לחברו, בפרט כל התורה כולה, תלויה בהקדמה זו של דרך ארץ, על מנת להיות במדרגת זכה, נעשית לו שם חיים. כלומר, כמה חשוב בבניית לימוד תורה, גם בניות המידות הטובות של האדם. מצוין. נחזור בחזרה, רבי עזר בן עזריה אומר, אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה. אז ראינו, אם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה. מה הכוונה? אומר רבנו יונה, מקום מספר 4, אם אין חוכמה אין יראה, כי אין יראה שלמה בלא חוכמה, לפי שהיא מחזקת אותה ומהירה להנחותו בדרך. איך אתה יודע ממה לירום, ממה להיזהר, אם אתה לא יודע בסיס בתורה? התורה נותנת לך את היראה. מה זה הפוך? אם אין יראה אין חוכמה, כלומר אם אדם ניגש לתורה לא מתוך יראת שמיים, אז למה שהוא יקיים את התורה? כשהוא לומד הלכות, לא מתאים לי. היראת שמיים זה הבסיס לכל הדברים שיכולים להיות. ואתה ישראל, מה השם לא יכול לשמור ממך? כי אם לראה את השם, כמה חשוב היראה. הראה זה הכנה למצוות. מספרים על הרב חנן פורט, שמעתם עליו? כן? הצדיק גדול, תמיד חכם רצום, גם צדיק גדול, כן? חבר כנסת מוזר באמת שהיה בכנסת, אבל כן? היה מיוחד בין כולם, כן? כשהוא היה בגן, הוא התגלה כילד מוכשר במיוחד, ממש מכונן. ההורים שלו חשבו שעדיף להקפיץ אותו לכיתה א', שדלג על השלב של הגן חובה, כן? באותו זמן הם גרו בבת ים, והלכו יחד עמו למנהל בית הספר, כדי שהמנהל יבחן אותו, האם הכישורים שלו מאפשרים אותו לקפוץ כיתה, או לא, לא תמיד זה טוב לקפוץ כיתה. לפעמים כן, לפעמים לא, חברתית, טוב, מכירים את כל הזה. טוב, המנהל הושיב את חנן מולו ושאל אותו כמה שאלות, התרשם שילד חכם, ואז לקח דף וצייר עליו ילד. בכף יד אחת יש 5 אצבעות ובשנייה יש 4 אצבעות. הוא הראה לחנן את הציור ושאל אותו, מה חסר לילד בציור? ובלי להתבלבל, נכון? להתבלבל, מה חסר לו? אצבע. מה הוא אמר? חסר לו כיפה. זה מה הוא מסתכל. לא מסתכל על האצבעות, לא אומר אותו, חסר לו כיפה. איך אפשר? בלי כיפה. המנהל כל כך התרשם, ואמר לה, תלמיד שיראתו קודמת לחוכמתו, רצוי בבית ספרנו. כל מי שאין בו יראה אין חוכמה. אתה לומד תורה אם אין לך יראת שמיים. הרבה באקדמיה לומדים גמרא, לומדים כל מיני, אבל מה זה מוזיז אותם משהו? הם רוצים להתקדם? לא, כי זה אינטלקטואל, זה נחמד וכולי. צריך את הבסיס של יראת שמיים. יפה, נתקדם. אם אין בינה אין דעת, אם אין דעת אין בינה, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. דבר בעיקר על הנושא הזה. כתוב אם אין קמח אין תורה, ולא אם אין, ולא אם אין. במקום קמח איך אתם כותבים? אם אין? מה אימו? למה קמח? אם אין לחם, אם אין, לא יודע מה. מה הנקודה של הקמח? מה זה גם אם אין קמח אין תורה? מה הכוונה? איך? כן? עוד מעט נראה. מה זה אם אין קמח אין תורה? מה הפשט? מה הפשט? יפה מאוד. הפשט כשאין, דרך אגב, כמה פעמים מוזכר עולם הבא בתנך? יפה מאוד אביעד. לא כתוב עולם הבא. כמה פעמים מוזכר עולם הבא בתנך? לא מוזכר. כל הברכות שיש לך, אם תקיים מצוות זה בעולם, אז זה, כן? והסבתא דגנך ותירושך, ואם בחוקות תלכו, קיצר, תראו, מה שהתורה מבטיחה, מה שפוליטיקה מבטיחים כל בחירות, אני אביא לכם כלכלה, אביא לכם ביטחון, אביא לכם בריאות, זה התורה מבטיחה. לא כתוב עולם הבא. כשאתה פותח את ספרות חז"ל, מה עיקר השכר בעולם הזה או בעולם הבא? בעולם הבא. עיקר השכר בעולם הבא. בספרות חז"ל, במדרשים, בכל ה... אז איך התורה כותבת רק עולם הזה? שאלה חזקה. תמודדו מזה כל הפרשנים כמעט. הרמב"ם שיטה מיוחדת. הרמב"ם בהלכות תשובה כמדומני. הוא אומר, ודאי שהשכר זה העיקרי, זה העולם הבא. אז למה התורה מבטיחה לך עולם הזה? תשובה. אם אין לאדם עולם הזה, איך הוא יצליח לעבוד על עצמו לעולם הבא? צריך להיות בריא, צריך שיהיה לו כסף, כי אם הוא עני, הוא מחפש, הוא זה, הוא תרוד, הוא תרוד. אם הוא חולה, הוא תרוד. אם יש פיגועים, יש איראן, טילים, קשה לו ללמוד. כלומר, הביטחון, הכלכלה והבריאות, שזה שכר בעולם הזה, זה אמצעי כדי להגיע לעולם הבא. מה שיעקב אמר צודק, אם אין קמח אין תורה, אם אין לאדם בסיס של חיים, אוכל, שתייה וכו', קשה לו ללמוד תורה, כי הוא תרוד מאוד מאוד מאוד. אין לו פניות נפשית, אלא אם כן הוא מגדולי העולם, כל הסיפורים שלמדו תורה בתנאים לא תנאים, ובאוכל לא אוכל, אבל ברוב האנשים הם צריכים תנאים טובים כדי ללמוד תורה. מה זה אם אין תורה אין קמח? מה זה אם אין תורה אין קמח? נכון? זו שאלה, שאלה קשה. נראה רבנו יונה, ארבע, אם אין תורה אין קמח, כלומר, מאחר שאין בו תורה, אין תועלת הקמח, עולה, שאין אדם מועיל באושרו, אלא כדי שיהיה צורכי גופו מצויים, ויהיה פנאי לעסוק בתורה, למה אנחנו רוצים אוכל ואושר, בשביל מה? לעסוק בתורה. אבל אם אדם לא, אין לו תורה, מה זה שווה כל האושר שלו? מה זה שווה כל האושר שלו? מה הוא עושה עם האושר שלו? בילויים, שטויות, הוא עושה איתם דברים טובים. האושר של האדם נועד לעשות איתו דברים טובים. אז אם אין לו תורה, מה זה יעזור הזה? רבנו עובדה בתנור היותר חריף, מקום מספר 3, בסוף אם אין תורה אין קמח, מה יועיל לו הקמח שבידו? האוכל, הנכסים, הועיל ואין בו תורה, נוח לו שלא היה לו קמח והיה מת ברעב. חריף, אה? מה זה שווה? חיים בלי תורה זה מוות. תורה נותנת לאדם חיים, חיות, אידיאלים, עוצמה, חריף. סוף המשנה, כל שחוכמתו מרובה עם מעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפה מרובים ושורשה מועטים, והרוח באה והוקרתו. יש הרבה אנשים חכמולוגיים, אבל אין בהם יראת שמיים, זה לא שווה. לעומת זה, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, מעשיו הטובים, יראת שמיים שלו, למה הוא דומה? לאילן שענפה מועטים ושורשה מרובים. אני רוצה לספר לכם שני סיפורים יפים, על הרב שלמה זלמן אורבך, קשורים למשנה, על הדרך ארץ. סיפור אחד, בחצר, אתם יודעים איפה היה הרב שלמה זלמן אורבך? הוא היה הרב של מה? שערי חסד. שכונה בירושלים, ליד רחביה שם. כן? רב צדיק ביותר, זכיתי להיות בלוויה שלו, לפני 30 ומשהו שנה, את הלוויה הכי גדולה, אני חושב, עד להלוויה של הרב עבדיה יוסף. אני חושב. 350 אלף נראה לבוא להלוויה שלו, משהו כזה. אז במספרים 30 שנה, זה היה עצום וגדול. והוא היה צדיק יסוד עולם, כן, צדיק יסוד עולם, מידות טובות, באמת. אז בחצר של הרב אורבך זצ"ל, היו גדלים שני אילנות, נושאי פרי. מדי שנה בשנה, בבוא חודש ניסן, היו באים רבים לברך את ברכת האילנות. חודש ניסן יש מצווה לברך ברכת האילנות. כן? יש מחלוקת האם מספיק אילן אחד, או צריך שני אילנות. אנחנו מחמירים שני אילנות. אם אין ברירה, אפשר בדיעבד אילן אחד. אם אין ברירה, אין אפשרות. בעודם באים לברך ליד חצרו, הבחינו אנשים ברבי שלמה זמן אורבך עצמו, החומק מביתו ולא מברך יחד עם כולם. הגיע ראש חודש ניסן, כולם באים לחצר ליד הבית שלו מברכים, והוא הולך לחצר אחרת. עקבו אחריו אחד תלמידים, הסתכל, וראו אותו מגיע עד לחצר של בית של אישה אחת, שיש שם רק עץ יחידי, ושם ברך את ברכת האילנות. כשחזר שאלו אותו רבנו, למה אתה לא מברך בחצר שלך? הרי הברכה שם מעודרת יותר, שני עצים, פירות. נענה הרב ואמר, אישה זו אמרה לי פעם שהיא מטפחת את האילן שבחצרה, במשך כל ימות השנה למען אבוא ואברך עליו בחודש ניסן. ואיך אוכל שלא להתחשב, באו לברך במקום זאת בחצר שלי. באתם איזה ראייה כל כך לרחם על אותה אישה. מעשה נוסף שקרה עם רבי שלמה זלמן, היה בתינוק שנולד בשעה טובה ומוצלחת. לאחר התלבטויות רבות, חוזרות ונשנות, החליטו הוריו לקרוא את שמו יהונתן. כך יוכלו להנציח את זכרו של סבם האהוב והיקר. יום הברית קרב ובא, והם באו אל רבם, אולם בעת שנכנסו לרב להתברך וסיפרו לו על השם המיועד לתינוק, אמר להם הרב, אל תקראו לו בשם יהונתן. אף שזה על שם הסבא הצדיק, בחרו נא בשם אחר. שאל אותו, למה רבנו, למה? הסביר הרב, כי בבניין שבו הם גרים, גרה אישה אחת ולה ילד קטן בשם יהונתן. אותו הילד נפטר לו עלינו בדמי ימיו. המשיך הרב שלמה זמן אורבך ואמר, והנה יגדל בנכם יהונתן, ובכל עת שתקראו לו לעלות הביתה, הרי תקראו לו בקול בשמו יהונתן, תעלה הביתה. וליבה של האם השקולה יישבר בקרבה, כיוון שהיא תיזכר בילדה היקר שהסתלק בטרם עת. כדי כך נסער הרב ברגישות הזולת, זה הדרך ארץ הבסיסית, היראה הבסיסית, אהבה הבסיסית לבריאות. משהו קטן מהפרשה. כתוב הפרשה, תחילת הפרשה שלנו, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדונת ישראל מצרים. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה שאת משה אחר, שילוחי אבית, שני בני אשר שם האחד גרשום, כי אמר גראיתי בארץ נוכריה, ושם השני אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי, ויצילני מחרב פרעה. תהיתי במשהו, לא תהיתי במשהו? פסוק, פרק י"ח, לא, אני קורא בבת שבוע, משהו ברשה. כתוב, ואת שני בני השם האחד גרשום, ושם השני אליעזר. מה תהיתי? לא, זה לא טעות, זה כתוב, טעות, שמה שאמרתי. ושם האחד אליעזר, לא השני. שניהם כתוב שם האחד. עוד פעם, שניהם האחד גרשום, ושם האחד אליעזר. אמרתי שני, לא שמתם לב. למה כתוב? למה כתוב בשניהם האחד? טוב, ככה. כן. הרי כשכל בוקר אומרים את הכבש אחד תעשה, ואת הכבש השני בין ארבעים, לה בכבשים אחד ושניים, ופה אחד ואחד. תרץ הגאון רבי שמשון רפאל איך זצן, שלכן שינתה התורה בלשונה ללמדנו שילדים הם לא כבשים. למרות שהיה מלמד בתוניס אני חושב, היה מתחיל את השיעור בתלמוד תורה, ילדים אתם צון קדושים. כל הילדים מה עשו? כולם, אבל בפועל אנחנו לא כבשים, בסדר? זה הקדימוי. אומר רבי שמשון רפאל הירש, ולכן שינתה התורה בלשונה ללמדנו שילדים הם לא כבשים, אלא כל יחיד ויחיד מהם הוא אחד, ולא סתם מספר, שני, שלישי, כל אחד הוא ראשון ואחרון בעולמו, כבן יחיד ומיוחד, שהרי לכל אחד שליחות בפני עצמו, שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר, זה רמז, כל אחד הוא מיוחד, זה מרומז גם בהגדה של פסח, איפה? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. למה אחד, אחד, אחד? תגיד, כנגד ארבעה בנים, חכם, רשע, תם, למה כל פעם כתוב אחד? תשובה, שכל ילד הוא עולם ומלואו, ולכן החינוך יהיה שונה לכל אחד. לחכם ככה, לרשע ככה, לתם ככה, אחד חכם, אחד רשע, כל אחד הוא מיוחד. זה אחת העבודות הקשות ביותר בחינוך, להיכנס לליבו של כל אחד ואחד. מצינו מעלה זו אצל משה רבנו. בחמלתו הרבה הוא ריחם על הצון, ואחד מהצון ברח רדף אחריו עד שהחזיר אותו אל הצון. לכן את הכבש אחד תעשה בבוקר, כבש בין ארבעים כבשים, יש אחד, שניים, אבל בחינוך כל אחד ומיוחד, לא רק בילדים, גם כל אחד מאיתנו. היום למדנו בשיעור מקודם, שלכל אחד יש שביל מיוחד שהוא בא לעולם, ולא כדאי לחכות שבילים של אנשים אחרים, תרבויות שונות, כל אחד תפקידו, כל אחד מעלתו, שנזכה בעזרת השם לכוון הדברים האלה ולמצוא את שליחותנו בעולם.